אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת קטי שטרית, ליכוד, שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
השבח כלל באופן האישי טוב, באופן הכללי אתה יודע.
לא משהו.
לא משהו, נכון.
תראי, אוחנה אמר כך, אם בגץ יפסול חוק יסוד, נהיה במצב חסר תקדים במדינה דמוקרטית.
נכון.
ושמעתי היום את חברת הכנסת טלי גוטליב, שאומרת כך, אומרת, כותבת, אם בגץ אומר לי לעמוד על רגל אחת שמתעקש, שיש לו סמכות להורות לי לעמוד על רגל אחת, אני מבהירה לו שאין לי סמכות. זאת אומרת, לא הוצאת לפסיקת בגץ.
טוב, אני הייתי מעדיפה...
וואו.
אני, אתה יודע, לדברר את טלי גוטליב וקטונתי, אני לא...
לא יכולה להסביר אולי,
את
לא?
משהו. אני מעדיפה לדבר על מה שאמר יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, ולהסביר עד כמה מה שאמר אמיר אוחנה יש לזה משקל גדול מאוד. ואני אסביר למה הכוונה. תראה, יש היום במדינת ישראל שלוש רשויות. רשות מחוקקת, שזו הכנסת, רשות מבצעת, שזו הממשלה, ורשות שופטת. לכל אחד יש את המסגרת ואת התחומי פעילות שלהם. הרשות המחוקקת, שזה הכנסת, מי בוחר בה? הריבון, העם, הציבור. אני אהיה חברת כנסת טובה, אני אכנס לכנסת, אני לא אהיה חברת כנסת טובה, אני נפלטת, אני לא אהיה סיעה טובה. ירדו לנו המנדטים, אנחנו נהיה סיעה טובה, יעלו המנדטים. זה הביקורת, זה הגבולות. ולכן אנחנו צריכים תמיד לעשות הכל כדי לשרת את הציבור בצורה הטובה ביותר, כדי שנוכל להיבחר גם בפעם הבאה. הרשות המבצעת, שזו הממשלה, כפופה לכנסת. יש ועדות, אנחנו מבקרים את עבודתה של הממשלה, מאשרים לה תקנות, מאשרים לה את כל, בוועדות האלה, את כל מה שצריך כדי שהממשלה תפעל כמו שצריך. ואז אנחנו מגיעים לרשות השלישית, השופטת. אם החוקים לא בסדר ואת רוצה לפסול אותם, בבקשה, רשות שופטת יכולה לפסול. אבל אם זה חוק יסוד, זה הגבול האדום של בית המשפט. כי מה זה בא ואומר חוק היסוד? שאני יכול, כרשות שופטת, להחליט לך הממשלה והכנסת, אם אתם תגידו א', ב', ג' או ד'. יש פה איזה סוג של אבסורד, כי לכל אחד יש את האיזונים והבלמים. זה לא הגיוני שהרשות השופטת לא יהיה לה שום בלם. כי היום יכולה להחליט...
וזה הגיוני שלקואליציה לא יהיה שום בלם.
אבל זה הבלם, החוקים. מתי מגיעים לחוק יסוד, שמנסים למשל להדיח את ראש הממשלה, אז מוציאים חוק יסוד הנבצרות, עושים חוק כדי שלא... כי נבצרות היא על תחום מסוים, על בריאות.
לא
איך
רק.
מהבריאות הם מגיעים לתחום של ניגוד עניינים?
לא רק,
של...
לא רק, לא רק.
הם מתכוונים קטי, רק להם.
לא,
כן.
אני אזכיר לך,
כן.
שאתם... בשבטכם באחת הכנסות הקודמות, יחד עם חברים באופוזיציה, אתם הייתם בקואליציה, העברתם חוק שתומכי טרור לא יוכלו לשבת בכנסת.
אוקיי.
ובבגד זה פסל את זה.
נכון.
אמנם זה לא חוק יסוד, אבל זה רק אומר לך, זה חוק רגיל.
אין לי בעיה עם זה, דוד, שיפסלו חוקים רגילים.
לא, 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 רגע, רגע, רגע.
אתה יודע מה, עם ההיגיון.
אבל רגע, רגע, אני אשלים את השאלה. אבל אתם... אומרים חוק יסוד, את צודקת, אבל מה קורה אם אתם מעבירים חוק וקוראים לו חוק יסוד? הרי חוק יסוד, אתם מחליטים אם הוא חוק יסוד, כן או לא. החלטתם שחוק איקס הוא חוק יסוד, ואתם אומרים, בגץ, אתה לא יכול להתערב.
אז אוקיי, אז תראה.
את מסכימה איתי?
אני מסכימה איתך ב-100%, ואני מעדיפה לקחת את זה למקום של ככה. אני רוצה ביקורת. אני רוצה שיבדקו כל צעד ושעל שלנו. אבל מה קורה? למה בתקופה האחרונה אתה שומע את המושג הזה שנקרא חוק יסוד? כי חוק רגיל הוא מבוטל אוטומטית.
ואין לנו חוקה.
אוטומטית, ואין לנו חוקה.
ואין לנו שני בתי פרלמנט. ואין לנו המון דברים.
אין לנו הרבה דברים, אבל זה המקום היחידי. בכל העולם שמבטלים חוקי יסוד. בהיעדר חוקה, מבטלים את חוקי היסוד. עכשיו, שתבין, לא היה תקדים כזה לעולם. כל סטודנט בשנה ראשונה שלו, באוניברסיטה או במכללה, בתחום המשפטי, יודע שלא מבטלים חוקי יסוד. כי חוקי יסוד באים ואומרים לבית המשפט, אין בעיה שתיתן ביקורת, שתגיד, תחזירו את זה, תתקנו ותביאו את זה בחזרה. אבל לפסול,
אבל
זה לא היה.
נכון. אבל, שמה, את צודקת ב-100%, אבל שמעתי חברי כנסת שאומרים, אם תפסלו את זה, ושמעת גם מה טלי גוטליב אומרת, חברת הכנסת גוטליב. אבל, את יודעת, הערכה שלי בלבד, אני הקטן מעריך, שהם לא יפסלו את החוק, אלא יגידו, תעשו שינויים כאלה ואחרים. זאת הערכה שלי בלבד.
אז בוא נראה על מה אנחנו מדברים.
רגע. אבל, ישנם אנשים שאומרים, אצלכם בקואליציה, דבר אחר, אתם לא מוסמכים לדון בחוק יסוד. אבל בית המשפט, באמירתו, אני מתכנס בשבוע הבא, אני מתכנס, הוא כבר אמר שיש לו כן זכות לבדוק ולראות ואפילו אולי לפסול חוק יסוד.
אז זה הבלמים שדיברתי עליהם. הבלמים של היום, אין בלמים. תאר לעצמך שזו רכבת שנוסעת על פסי רכבת ואין לה בלמים.
אבל הם אומרים את זה לכם.
לנו הם אומרים את זה, כי אנחנו נמצאים במצב של מגננה. אנחנו רוצים למשול, רוצים להכיל את כל הדברים, ובאים ואומרים, אתם לא יכולים לעשות את זה. עכשיו, מה ביקשנו? אמרו שראש הממשלה לא יכול להתבטא בנושא של הרפורמה המשפטית, הוא לא התבטא.
וגם לא להתערב.
ואז נהיה מחאה, ואז נהיה כאוס, ובלגן בצבא. הוא היה חייב כמבוגר אחרי, הוא ראש ממשלה, לקום ולהגיד, חברים, אני לוקח את המושכות לידיים. עכשיו, מה בעצם הוא אמר, אני לוקח את המושכות לידיים? אני מפסיק את החקיקה, אני מחליט שאנחנו יושבים להידברות, ובואו נגיד להסכמות. הרי גם בהיגיון הבריא של בית המשפט, כשבא ראש הממשלה ואומר את זה, הוא לא אומר את זה לגבי אינטרס אישי שלו, הוא אומר את זה לגבי דבר מאוד מאוד פשוט. אני רוצה עכשיו להפסיק, גם קואליציה, גם אופוזיציה, סטופ, תפסיקו את כל התרללת, בוא נשב נדבר, ועד שיצא ישן לבן. אני לא רואה שיש פה משהו שהוא פסול, אני לא רואה שיש פה דבר, ניגוד עניינים, הרי תשמע, כולנו רואים ושומעים את המשפטים של בנימין נתניהו, אנחנו רואים את התיק 2000, תיק 1000, תיק 3000, תיק 4000, אגב, אני תמיד שאלתי את עצמי. בואי
נעזוב את התיקים כרגע.
לא, אני אומרת, אנחנו תמיד רואים את הקריסה, את העדויות, את עדי המדינה, כל יום שקורה, אנחנו רואים את זה. הוא לא צריך לעשות שום דבר כדי לנסות לשנות את זה. זה בעצמו משתנה. אז איפה האינטרס של בנימין נתניהו? שזה עוזר לו, או משנה לו, או
יכול,
האינטרס שלו,
אני אגיד לך איך.
אין שם.
לא,
זה פשוט להמציא סיבה.
אבל אם תעשו, בוא נגיד מה שאתם רוצים, למנות שופטים, אז אולי לא אצל בנימין נתניהו, אבל יגידו לכם, אתם רוצים למנות את השופטים, שאולי ביום מן הימים ישפטו אתכם.
אז בסדר, 100%, הנה אני הולכת עם השאלה שלך. אז אני מסתכלת על ההרכב של בית המשפט. בוא נתחיל ממה שהיה בקדנציה הקודמת. כשניסן קורן מינה, הוא מינה ב-60 דקות, מעל ל-57, אולי ב-50 דקות, מעל ל-60 שופטים. אתה יודע, אני אוהבת את המשפט שאמרה מירי רגב בזמנו, היא אמרה, אפילו מנה חמה לוקחת דקה. זה איך אתה יכול למנות בדקה אחת, פחות מדקה, שופט, לדעת, מי הוא, מה הוא, מה האג'נדה שלו. אז זאת אומרת שהמשחק היה מכור מלכתחילה. אז אני שואלת אותך שאלה.
את יודעת אולי למה המשחק היה מכור?
אז אני אסביר לך.
לא, יכול להיות בגלל, רגע, יכול להיות, שאם את לוקחת את הוועדה למינוי שופטים, ששם יש גם נציגים של לשכת עורכי הדין, ולשכת עורכי הדין, בוא נגיד, היא לא תלך במופגן נגד השופטים.
ברור שלא,
זאת אומרת ההפך. שיש להם באופן...
ההפך, הם אפילו יש יחסים שם. הוא בא לבית משפט, אז הוא אומר לו, אל תדאג, כשאתה תרצה לעלות למחוזי או לעליון, אני נמצא פה, בוא, אנחנו מכירים את המשחקים האלה, המשחקים האלה קיימים. מי שמנסה להגיד אחרת, אז הוא מכסה את עיניו באיזושהי מטפחת. לא, זה לא מה שאני מתכוונת. אני מתכוונת לדבר אחר לגמרי. אני אפילו לא מתערבת בעבודתה של ועדתה, אבל אני שואלת שאלה אחת. בית המשפט העליון עם 15 שופטי עליון, הכל חייב להיות בצבע אחד? הכל חייב להיות באג'נדה אחת, בגוון אחד? איך אמר אהרון ברק ששאל אותו ברעיון,
אבל...
שאל אותו, אמר לו, תגיד מה, לא מצאת מרוקאי? הוא אמר, לא מצאתי אף מרוקאי שיכול להתאים. עכשיו, אני בכוונה לא רוצה לקחת אותך לעדות, אבל אם זה מה שהוא אמר, אז אני אשאל אותך שאלה. פרופסור שמעון שטרית, גם אתה מכיר אותו, גם אני מכיר, היה שר משפטים, פרופסור למשפטים.
הוא הביא ביקורת מאוד קשה על בית
לא
המשפט.
הוא
היה יכול...
אז אין לו זכות להיות. לו. הלאה, פרופסור יפעת ביטון, שמנהלת את, את מכללת ספיר, או אחת המכללות שם, גם יושבת ראש חוג משפטים, והיא בשמאל, היא לא, היא לא מהאג'נדה שלי בכלל. הוא לא מצא אותה, היא לא יכולה להיות מתאימה? אז אני אגיד לך משהו. כשאמרו, כשאלרון אמר שהוא רוצה להתמנות לנשיא בית המשפט העליון, אמרו, לא קורץ מהחומר הזה.
מהחומר המתאים.
המתאים. זה
אבל
חמור.
אבל הילד שקד מינתה שופטים
שמרנים. בוא, אז הילד שקד מינתה, זה שיש לו כיפה סרוגה, או זה שהוא גר בהתנחלות, זה עדיין עוד לא עושה אותו באג'נדה הימנית, ואני אסביר לך גם למה. אני יכולה לתת לך את מפלגות, היו מפלגות גם שמאלניות עם כיפות.
לא, יש עדיין.
הבורג עם כיפה.
אין בזה שום
אפסום. אין בזה שום דבר רע, אבל זה לא האג'נדה של הימין. האג'נדה של הימין זה כשאני מביאה, כשאני שרת הביטחון, ואני מביאה פנייה שבבקשה אל תעשו יום זיכרון אלטרנטיבי, שמשפחות של מחבלים יחד עם משפחות של הורים שקולים שאיבדו את הילדים שלהם ואת המשפחות שלהם בפיגועים כאלה ואחרים,
אני מסכים איתך.
אומר שר הביטחון, אני לא מוכן להביא אותם לכאן.
ובית המשפט אומר,
בית המשפט העליון הפך את ההחלטה. זאת החלטה שהיא החלטה של אג'נדה, כי האג'נדה שלהם היא אג'נדה של מרץ. וכשאנחנו ארבע פעמים מביאים פניות לבית המשפט...
יש לי מיליון שאלות.
שנייה, לבית המשפט העליון בנושא המסתננים, ההתפרצות שראית בשבוע שעבר...
אני תכף אדבר איתך, יש לי פרק נפרד לזה. יש לי פרק נפרד. תראי, אני רוצה להזכיר לך מתי פעם אחרונה היית כאן. את זוכרת?
זה נשמע
לי... אני אספר לך מתי. הגעת לכאן מבית הנשיא.
אוקיי.
ושאלתי אותך בחדרי... תגידי, קטי, את באה עכשיו מבית הנשיא, יש משהו מתבשל ככה, באוזן, ספרי לי. אמרתי, תכף זה יתפרסם, אנחנו מציעים לאופוזיציה מספר שווה, בוודא למינוי שופטים. זוכרת?
זוכרת.
והיית מאוד אופטימית.
אני בכלל הייתי אופטימית לגבי כל השיחות.
ולמה, מה קרה?
תראה, כשמוניתי, אני מאוד מאוד, אתה יודע, קודם כל ראיתי את זה ככבוד גדול, כי אני שוחרת שלום, אני אתן לי רק, אתה יודע, לחבר, אני לא בעד להפריד, אני בעד לחבר תמיד, וכשהגעתי לשם, ואתה יודע, זה בלי מצלמות, בלי פלאפונים, בלי כלום, היינו באמת פנים מול פנים, עם לב שלם ונפש חפצה. והיו דברים שהאופוזיציה אפילו התעקשה, עם הנושא של היועמ"שים, שמפרים לעבודה שוטפת של השרים, ושצריך לתחם, אתה לא מבין איך הם דיברו, היית חושב שאתה מדבר עם אנשי קואליציה ולא אנשי אופוזיציה. ודיברנו על ועדה לבחירת שופטים למצוא מתווה שזה נהנה וזה לא חסר. ומצאנו מתווה מצוין.
מספר זה.
חמש אופוזיציה, חמש קואליציה, ושופט בדימוס שיחליט. על מה זה נפל? תראה כמה האגו פה עובד. מי יכול למנות שופט? שר המשפטים. לא, בשום פנים ואופן הם לא הסכימו ששר המשפטים ימנה את השופט.
יודעת למה, אבל
הם טוענים, אבל זה שופט, זה בשר מבשרכם. או אמרנו יתרה מזאת, תביאו סדרה של שופטים, וכמו נעשה כאילו מי בעד זה, מי בעד זה, מי בעד זה, גם זה נפל. כי המטרה שלהם היא אחת ויחידה, להמשיך להביא חבר מביא חבר, עם אג'נדה, עם צבע, עם חזות, עם... אין מגוון, אין פסיפס. למה? למה בארצות הברית יכולה להיות שופטת בית המשפט העליון חרדית, ובמדינת ישראל לא יכולה להיות שופטת בית המשפט חרדית? למה אתה יכול לראות שיש אנשים מדהימים בפריפריה שיכולים לשמש שופטים וגרים, או בהתנחלויות, או בכל מקום אחר? למה?
קטי.
למה זה חייב להיות מאג'נדה מסוימת, מגוון מסוים? למה? הם חכמים יותר? אמרה רות גביזון דבר מאוד חכם. אמרה רות גביזון, זכרונה לברכה, אמרה דבר כזה, אמרה, השופט הכי חכם שתביאו לי, הוא לא יותר חכם מחבר כנסת או משר. אנחנו בני אדם.
טוב, לפעמים.
וגם אנחנו
לפעמים
טועים.
לפעמים כן. כן. תגידי, בשבוע הבא, אמרנו, בית המשפט העליון עומד להתכנס. תצייתו או לא תצייתו? שאלתי את זה קודם בווריאציה שונה.
אז אני אגיד לך משהו שאני הולכת...
במילה אחת.
אני הולכת איתו לכל אורך הדרך, שבית המשפט העליון יכבד אותי כרשות מחוקקת.
לא, זה לא תשובה.
ואני אכבד את בית המשפט.
אבל זאת לא תשובה.
אבל הוא לא יכול להיות שהכי...
זאת אומרת...
זה לא הדדי.
כן, אבל...
זה לא יכול להיות דבר כזה.
את צודקת.
אין עליונות, לא עליונות שלי ולא עליונות של בית המשפט.
אני מבין, אבל... כן, את צודקת, בסדר, אני הבנתי. אבל אני שואל, בכך שהוא כבר אמר שהוא מתכנס לצורך הבדיקה הזאת, הוא אמר, זאת אמירה. השאלה היא נורא פשוטה. את אומרת, אם הוא לא יכבד, לטעמכם הוא כבר לא קיבט, כי עובדה שהוא מתכנס. והשאלה אני שאלת היא, האימאום הזה הוא לא תשובה. האם תכבדו או לא תכבדו
לא
את הפסיקה, אבל זה כן עניין.
לא, אני מסכימה איתך שאתה שואל את השאלה באופן שאתה שואל, אבל זה לא עניין של כן ולא. אני מתפללת, תקשיב, אנחנו בקרע אדיר. יכולות להיות אי הסכמות ביני לבינך, יכול להיות שמה שאתה חושב זה לא מה שאני חושבת, אבל אסור שתהיה פה מלחמת אחים. ומצב כן? שבו רשות אחת עולה וגוברת על רשות אחרת, זה מצב לא בריא, זה לא טוב, זה יכול להתפתח למקום לא טוב, ואני מתפללת שזה לא יקרה, ומתחננת. תקשיב לי טוב טוב, אני לא מתביישת להתחנן. אני לא חושבת שמי שמתחנן הוא כבודו מועט יותר. אני מתחננת בפני שופטת בית המשפט העליון, יחד עם כל 15 ביחד, אל תעשו טעות. המחאות האלה לא מייצגות את כל העם, המחאות מייצגות חלק מהעם. פעם זה היה דגלים שחורים, היום זה דגלי ישראל, ברוך השם זה הדבר היחיד שהוא חיובי במחאה הזו. אבל כל הזמן הנושא משתנה. אל תהפכו את המדינה הזו לכאוס אחד גדול. אל תשרפו את המועדון, אל תשרפו את המדינה.
קטי, תגידי, אנחנו חברים הרבה שנים, אני מכיר אותך, את מכירה אותי. אני רוצה לשאול שאלה כזאת קצת, האם בכך שראש הממשלה והשר לוין ואת ואחרים לא אומרים כן או לא, זה באיזושהי צורה, איך נאמר, אמירה לבית המשפט, חבר'ה תכבדו אותי, אבל גם אני אכבד אתכם, אבל אני לא רוצה להגיד זה.
אני אומרת את זה, אני רוצה לכבד
לא,
את זה.
לא, את לא אומרת כן או לא, כי את
לא
רוצה להעמם את זה.
אני לא רוצה להעמם. זה כמו שנכנסתי לבית הנשיא עם המון אופטימיות, אני רוצה להתייחס לנושא הזה באופטימיות, שהלוואי, הלוואי.
אבל חוסר האמירה היא לא אומרת לשופטים
לא,
בעצם.
כי אני עוד מאמינה שהתעשתו פה, כי
טוב,
המחיר הוא מאוד מאוד כבד.
בואי נדבר קצת על המסתננים.
כן.
תשמעי, ראיתי את המחאה כמוך, בטלוויזיה. זה היה נורא, זה היה מגיע, זה היה מחריד.
אבל זה היה צפוי.
ואני שומע, שעד מה? אני אראה לך. תראי, אני מחזיק ביד את מי שהוביל את המחאה של האריתראים.
כן.
והוא עשה פוסט, כתב פוסט.
כן.
בפוסט הוא כותב ככה. תשמעי, אני שומע את זה ואני לא מאמין. כן. איך אתם איבדתם את המשילות.
אוקיי.
Okay. איבדתם את המשילות כי הייתם צריכים לתפוס את הבן אדם הזה, בציציות ראשו, להעלות אותו למטוס ובביתה להעיף אותו מכאן.
כן.
ככה ממש. הוא כותב כך, זה רק עניין של זמן עד שהמחאה הזאת תתפרץ. כך הוא כותב. קוראים לו בינדר ממבוטו. הכל מתחיל ונגמר בזה שאין לנו ייצוג. לכן אני בינדר ממבוטו, החלטתי לרוץ מטעם יוצא אריתריה לבחירות המוניציפליות לראשות העיר. זה בסדר. אני לא יודע אם הוא יכול, אבל נגיד. ואז הוא כותב ככה, אנחנו נשחרר את תל אביב, ובהמשך נשחרר את ישראל כולה. שמעת?
כן.
את ישראל כולה.
אני לא מתפלא.
אני קורא ואני לא מאמין. זכרו, לא ניתן להרוג רעיון שהגיע הזדמנות, שהגיע זמנו. תראי, מי שכותב את זה צריך לעוף מכאן מחר. למה אתם לא מעיפים אותו?
אנחנו ניסינו 3 פעמים. ניסינו, מול בית המשפט העליון.
את יודעת איפה הטעות שלכם?
איפה היא? שמה, שאנחנו מקשיבים לבית המשפט העליון?
לא חס וחלילה.
והדבר האחרון שהם עשו לפני פחות מחודש, זה חוק הפיקדון.
אני אגיד לך איפה הטעות.
זה פשוט לא יאומן. אז כל מה שמגישים, יש להם מג'ה, הוא אומר את זה ברק בקולו, הוא אומר, אני גאה, אני גאה בזה.
הוא רוצה לשחרר את תל אביב ואת ישראל.
כן?
ממה הוא רוצה לשחרר אותנו?
הוא רוצה לשחרר אותנו מהקיום שלנו כאן, כמו שהאויבים שלנו. הוא מבחינתי אויב.
אבל את יודעת מה עושים? את יודעת מה? אני אתן לך את זה.
כן.
לראש הממשלה אם מותר לי, אם יורשה לי. המחאה הזאת הביאה שתי קבוצות. קבוצה אחת של מבקשי מקלט מדיני, כי בארצם רודפים אותם. ויש חשש. וזה בסדר, זכותם לקבל מקלט. אבל היו חלק מהחולצות בצבע אחר, שהם תומכי המשטר. את תומכי המשטר, אני לא יודע אם זה חצי או יותר.
אפשר לשלוח לשם.
למה לא שלחתם אותם?
אתה לא...
ועזבי אותי בבית המשפט, כי בית המשפט לא יתערב כאן.
לא, זה לא נכון.
לא, אבל רגע.
בית המשפט אומר לך, תאזרח את החלק, את המתנגדים.
רגע, לפני...
את הבעד, אין לי בעיה שתשחרר, תאזרח. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים את כל הבעיה הזו לפתור.
את צודקת, אבל אני שואל את השאלה, אבל אתם לא יכולים לדעת מי זה מי. עכשיו, אם הייתם לוקחים, לפחות עושים רעיונות ובודקים מי תומך המשטר ומי לא, היום זה כבר יותר קל, יש מצלמות, תיקחו את כל אלה שהם לובשים בחוצות מסוימות, ותדעו בדיוק אם הם תומכי המשטר או מבקשי מקלט
אין
מדיני.
אין לי, עם כל מה שאמרת, אין לי שום בעיה.
אני צודק?
אתה צודק ב-100%, אוקיי?
למה אתם לא עושים
אני,
את
אז
זה?
אז אני אסביר לך, תקשיב לי. אני מכירה את האנשים שעוסקים בנושא הזה. יש להם המון רעיונות יצירתיים. הרבה מאוד, אבל אתה יודע למה זה לא קורה? כי הם נעצרים שם, ברשות השופטת.
אבל זה עוד לא הגיע לשם.
זה, לא, זה הגיע ככה.
לא, זה הגיע בנושא הסערונים.
אבל עוד פעם אחת, שאתה מביא דבר כזה לבית המשפט, ואתה מקבל עוד פעם את הברקס, יש גם גבול כמה אנחנו מצטיירים בעיני הציבור.
כי את יודעת מה היה אז? את זוכרת מה היה?
אני זוכרת בדיוק מה היה.
מה שהיה אז, זה שרצו לכלוא אותם לפרק זמן.
נכון, למחנות. סערונית, נדמה לי, מחולות.
סערונים.
סערונים, חולות. אני זוכרת את זה ואני מקבלת את כל מה שאתה אומר. אבל אני חוזרת ואומרת, כשהנפש שלך היא לא חפצה להוציא אותם, אתה תמצא דרך לא להוציא אותם. וזה מה שקרה עם בית המשפט העליון. כל פעם הוא מצא דרך וסעיף ואיזשהו פתח לא להוציא אותם. ואיך אתה, איך אתה יכול להתמודד עם חוק הפיקדון? שזה לא עניין של אני מוציא אותם או לא מוציא אותם, הם היו יוצאים לבד. כי אתה לוקח להם את הפיקדון,
אבל אמרו לי, זה פגיעה בחוק זכויות האדם.
ומה עם הזכויות האדם של אנשי דרום תל אביב? מה עם הזכויות שלהם? מה איתם? הם לא קיימים. אלה שנאנסים, אלה שגונבים להם, אלה שרוצחים אותם, להם אין זכויות? כל המעשים האלה לא פוגעים בהם? איפה ההגנה שאמורה להיות להם? זה הדברים שמקוממים. זה הדברים שבגללם, בגללם אנחנו רוצים לעשות את השינויים ואת הרפורמה הזו בבתי המשפט, כדי שאותם אנשים, אריטראים, בוא עזוב, כבר מזמן הם לא פליטים, הם דורשי עבודה, הם באים לכאן אתה יודע, מסתנני עבודה שבאים לחפש ג'וב ולהטיב עם החיים שלהם.
לזכותו של נתניהו יש לומר שהוא הקים חומה שמספר הבלתי חוקיים, המסתננים, כמעט ירד לאפס.
חד משמעית.
זה לזכותו יש לומר.
נכון.
תגידי,
כי זה כשזה תלוי בו, וכשהדברים תלויים בממשלה, היא תבצע את זה בצורה הטובה ביותר. אבל ברגע שאתה נתקל בארגוני שמאל קיצוניים, אני יכולה לתת לך רק את הדוגמה של הנושא הקודם, שבתביעה לביטול עילת הסבירות, אתה יודע, הצטרפו מעל ל-50 ארגוני שמאל, כשרצו להצטרף 2-3 ארגוני ימין, בית המשפט זרק אותם למדרגות, אמרו, אתם לא יכולים להצטרף לעתירה.
למה?
כי הם ימין.
הוא לא אמר את זה.
הוא לא אמר את זה, אבל זו הכוונה. כי זה לא הגיוני שאתה רואה ארגונים כמו למען, או אתה רואה ארגונים כמו בצלם, או ארגונים כאלה ואחרים, מקבלים עדיפות בבית המשפט העליון, וארגונים כמו אם תרצו, תקומה, כהלת, אתה לא מוצא אותם. אתה לא שואל את עצמך למה? כי אומרים להם, אתם לא יכולים להצטרף.
תשמעי, שמעתי בתקופה שבה דובר ממש לאחרונה, על אפשרות להבנות. אפשרות להגיע לאיזה שהם הסכמים, אני לא יודע, בנושאים כאלה, בעיקר בנושא הנושאים המשפטיים. ושמעתי את אחת ממנהיגות המחאה, שקמה ברסלר, פרופסור שקמה ברסלר, שאומרת, אתם כנראה לא מבינים, אנחנו לא רוצים להגיע להבנות,
אנחנו רוצים
שאתם תלכו הביתה.
נכון.
אז זה מה שהיא אמרה.
נכון.
א', זו זכותה.
אני אגיד לך יתרה מזו, לא רק שהם רוצים שאנחנו נלך הביתה, כי את הקלפי...
אז למה אתם לא הולכים הביתה?
את הקלפי החליף קפלן.
אז למה אתם לא הולכים הביתה?
אנחנו לא נלך הביתה, כי אנחנו נבחרנו על ידי 2.5 מיליון איש, שרצו שאנחנו נהיה שם, ועם כל הכבוד לשקמה ברסלב, שהתחילה את הפעילות שלה גם בקורונה, ולקצת לפניה, אנחנו היום יודעים מה המטרה. המטרה היא להגיע לכנסת, וגם עכשיו הם פועלים במוניציפלי. חוזה חדש זה השם של המפלגה שלהם. הם הצטרפו למיטב להבי. הם הצטרפו למיטב להבי שהיא ממרץ, והם מתמודדים יחד איתה, והגיעו להסכמות להתמודד יחד איתה בתל אביב, לבחירות המוניציפליות. אז הדברים הם ברורים. לא צריך להסביר אותם.
משהו אחד שאני קצת לא מצליח להבין, אולי תסבירי לי. שמעתי שהצעתם הרבה מאוד דברים במתווה הסמוי, לכאורה הסמוי, כי עכשיו הוא כבר לא, אלא נשיא.
כן.
ולפי מה שנאמר, תאשרי או לא, אתם מדברים על זה ששינויים בחוקי יסוד תידרש תמיכה של 80 חברי כנסת, מה שבעצם עוצר את החקיקה. נכון או לא?
לא, אז אני יכולה להגיד לך מה שהיה בבית הנשיא, אנחנו כבר דיברנו על...
לא, לא, אני מדבר על זה עכשיו, עכשיו, לפני שלושה, ארבע ימים.
אני יודעת. אני רוצה שתבין איך זה עובד, כי זה מסע ומתן. זה הברוטו.
לא, אבל הייתה הצעה כזאת?
יפה, לא. אני לא יודעת אם הייתה הצעה, כי אני לא... אתה צריך להבין שבבית הנשיא, אני הייתי שותפה לדיונים, אבל היו גם דיונים שהם לא היו בבית הנשיא, הם היו בפורום מצומצם יותר. המתווה שאתה מציג הוא בפורום המצומצם יותר.
נכון.
אז אני לא יכולה להגיד לגבי הסיפים, אבל אני יכולה להגיד לך שכל המתווה הזה הוא בעצם התחלה של מסע ומתן. הוא לא סוף המסע ומתן, הוא לא המסקנות.
לא, אבל ברגע שאת אומרת, לא, אבל... תראי, אם אתם...
כי אני יודעת שלגבי למשל...
לא, 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 רגע, רגע, שנייה, שנייה. אבל אם אתם בעצם אומרים שאתם מסכימים למין מתווה כזה של חוקי יסוד בהסכמה של 80, אתם בעצם כבר נתתם את כל ההוגה.
נכון. אז זה לא נכון, מהבן נכון וזה לא נכון. נכון שמה שאתה אומר, אבל אני יודעת שכשישבנו בבית הנשיא, אנחנו דיברנו על 70 וגם הם הסכימו על 70.
גם 70 זה הרבה.
נכון, אבל 70 זה מראה... יותר מחצי.
אז למה זה נפל?
זה נפל כי הכל נפל כקומפלקס אחד, מפני שאני אסביר לך מה קרה. אנחנו שבועיים לפני שהעסק הזה התפרק, ישבנו ועובד יחזקאל הקריא את העקרונות שעל פיהם המדינה תפעל בשלושת הרשויות. מדהים, עקרונות שמחלקים ומבהירים ומושגים שלא מובהרים ומבוהרים. למשל, יועץ משפטי עוסק בחוק, לא במדיניות. למשל, עינוי דין, לא יהיה עינוי דין. למשל, שלושת הרשויות, מי מתערב במה, מה מתערב במה. הדברים היו נורא ברורים. עבר שבוע, ואני שואלת את חנוך מלביצקי שהיה אחד איתי ב...
חבר כנסת מלביצקי.
כן, חנוך מלביצקי. אני שואלת אותו, אני אומרת לו, תגיד לי, חנוך, מה קורה? שקט, דממה, שבוע לא עושים כלום. הוא אומר לי, בוא נחכה, אולי הם עסוקים, אולי. עובר עוד שבוע, כעבור שבועיים, שאלתי את בית הנשיא, למה, מה קרה? אתה יודע מה הייתה התשובה שלו? אנחנו כמעט והגענו להסכמות. ראשי המחאה כתבו הודעות מאוד קשות לראשי האופוזיציה ולחברים שנמצאים בה. אמרו להם, אם אתם תעזו להגיע, כל הגידופים, כללות, השמצות, אם אתם תעזו להגיע להסכמות, אנחנו נעביר את המחאה מהבתים של הליכודניקים לבתים שלכם.
ואני רוצה לקרוא...
ואנחנו לא מפחדים, כי עברנו הרבה לקרוא, דברים, אבל רוצה... הם פחדנים. אלה שרוצים היום לשלוט במדינה ולהחליף אותנו...
האם זה נכון שבמתווה היה כך? ריכוך בחקיקה מחדש של עילת הסבירות, אי שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, כאשר הרוב הנדרש 7 מתוך 9, הקפאת החקיקה המשפטית לשנה וחצי, זאת הייתה הדרישה של לפיד, שתעוגן כחוק יסוד. הדברים האלה היו בהצעות?
שוב אני חוזרת בו. כל מה שאתה רואה כרגע, זה תחילתו של מסע ומתן. להגיד לך שזה as is,
אז
זה...
אז למה לא התחיל מסע ומתן פה?
לא, אז אני אסביר לך, להערכתי, וזו הערכה שלי. כי כששאלו את הליכוד, הליכוד הכחיש ואמר, יש הידברות, אבל אין הסכמות.
היה צריך, למה היה צריך להגיד בכלל? למה היה צריך לדבר בכלל?
שנייה, יפה.
כי ברגע שאומרים...
אז תתחיל לחשוב, תחשוב טוב טוב לאור מה שאמרתי לך לפני ממש כמה שניות, למי יש אינטרס לפוצץ את זה? הרי כשאנחנו היינו בדיונים, לפיד אמר, אם לא תיבחר קרין אלהרר, נפוצץ את השיחות.
נבחרה.
שקט בליכוד, לא אמרו מילה.
אבל, לא, אבל גם לא נבחרה נציגת קואליציה.
כן. אבל,
נציג.
אבל כי אנחנו עשינו את ה-30 יום כדי להמשיך את ההסכמות
לא,
ולהגיע
בגלל,
איתם.
בגלל שטלי גולדלב לא, הגישה לא, את המועמדות לא, שלה טלי... ונתניהו לא רצה אותה.
לא, אני אסביר לך מה קרה.
זה מה שאמר לי פה חבר ושר במדינת ישראל.
אז אני אסביר לך מה קרה בדיוק. ראש הממשלה ידע שלא הגענו להסכמות מצד אחד, מצד שני הקואליציה לא רגועה, הוא היה צריך זמן. על פי חוק, אם אתה לא בוחר, אם אין לך יותר, אם אין לך מחצית הבוחרים במועמדים, אתה עובר לבחירה של עוד 30 יום. ב-30 יום האלה ראש הממשלה קיווה להגיע להסכמות. מה שקרה זה שכולנו הסרנו, אני הייתי מועמדת.
כולם הסרו חוץ מטלי גוטליב.
כולנו הסרנו חוץ מטלי גוטליב. ראו את זה בצד השני, כולל כמה אנשים שפחדו, אוקיי? ואז היא קיבלה 57 או משהו כזה.
התמנה קרויזר, הכל בסדר.
רגע, דיברנו על הפיצוץ.
לא, הבנתי.
של המסע ומתן.
הבנתי.
אחר כך גנץ בא ואמר, אם לא תתכנס הוועדה,
נכון.
אנחנו...
לשם רציתי להוביל אותך.
זאת אומרת שהם כל הזמן חיכו להזדמנות לפוצץ את השיחות.
אבל תראי.
כי האינטרס שלהם, לא הייתה... זה חשוב, לא, אבל... דוד. מה שחשוב
אבל
זה...
אבל לא יכול לשאול.
שנייה, מה שחשוב זה האינטרס... עקומת, ככל שעקומת המנדטים עולה, ככה גנץ מרגיש טוב יותר.
אבל ישב כאן אופיר אקוניס לפני שבועיים, ואמר, אני בעד כינוס הוועדה, לפחות למנות את השופטים בערכאות הנמוכות. אבל זה לא קרה.
כי אתה תבחר מגוון אחד. הוועדה היום...
למה?
אז אני אסביר לך, הוועדה היום, יש לה 9 חברים, שלושה. שלושה שופטים, שלושה...
אבל יש ועדה כבר שמוסכמת.
אז אני מסבירה לך, שלושה, שזה שניים של לשכת עורכי הדין, ואחד של האופוזיציה, הם כבר 6, ואנחנו 3, מה אנחנו יכולים להעביר?
קטי, איפה נהיה בעוד, לא יודע, 3?
מה נעביר? לא נצליח להעביר שום דבר.
קטי, איפה נהיה בעוד 3 חודשים?
אני מאוד מקווה, קודם כל, שלא נהיה במלחמת אחים, ואני אומרת משהו שהוא לא רחוק מהמציאות, כי גם הימין שיושב היום בשקט, לא יכול לשבת הרבה זמן בשקט. הוא רואה שהמדינה הזו משנה פניה, והוא לא רוצה את זה. הוא לא רוצה את זה, זה לא נוח לו. ולכן מה שקרה בהתנתקות, זה כאינו כאפס. אנשים מרגישים שמנתקים אותם מהמדינה. זה חמור מאוד בעיניי.
לא הבנתי. כי היינו כאפס, לא
לעומת הבנתי. מה שהיה בהתנתקות. כי אנשים התנתקו מהקרקע שלהם ב-2005, עכשיו רוצים ב-2023 לנתק אותם מהמדינה, מהתרבות שלהם, מהמשילות שלהם, מכל מה שקשור לבחירה הדמוקרטית שלהם.
אוקיי, ואז?
ומה שאני מאוד חוששת, שאנחנו נכנסים לאנדרלמוסיה שיכולה להסתיים בצורה מאוד מאוד לא טובה. ולכן אני אומרת, האחריות היא לא רק על הכנסת והממשלה, האחריות היא גם על הרשות השופטת. שאם הרשות השופטת לא תרסן את עצמה, אנחנו נמצא את עצמנו במצב של כאוס אחד גדול. וזה אני בטוחה שכל 15 שופטי בית המשפט העליון לא מעוניינים. אבל שלא הסתנברו מהמחאה, המחאה הזו מייצגת, אחוז מסוים בעם, היא לא מייצגת את כל העם. אל תגרמו בוא נאמר, לחלק העם הדומם, שכרגע יושב בשקט, אל תגרמו לו להתפרץ, כי גם הוא יגיע למחאות, וגם הוא יגיע למצבים לא טובים.
ויש לי עוד כל כך הרבה מה לשאול אותך, אבל זמננו תם, חברת הכנסת קטי שטרית ליכוד.
תודה רבה, כל טוב, והלוואי שיהיו לנו בשורות טובות.
בפעם הבאה שתגיע לכאן, תבואי עם בשורות טובות.
אמן, אמן.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.